רב ציודה מאוד היה ניזהר, מזהיר, ניזהר, לא לעסוק יותר מדי בנסתרות, בדברים שהם לא ברורים ועלומים. ואז כאן הוא מדגיש בפסיכה הזאת, אין דורשים מעשה בראשית. חז"ל אמרו לנו שאין דורשים מעשה בראשית. אין לנו להתעסק במעשה בראשית. בסיום התורה מופיע ציווי אלוקי, זכור יומות עולם, בינו שנות דור ודור. הביטור יומות עולם מכוון לעולם הפיזיקלי המציאותי, לעומת זאת שנות דור ודור הוא כינוי להיסטוריה. בינו שנות דור, לכן הרב ציודה מדגיש, אנו מצווים ללמוד היסטוריה ולא פרה-היסטוריה. אין דורשים בפרה-היסטוריה, אין לנו מגע בדברים מרופלים. עכשיו תראו, הדבר הזה היה למעשה, אני מלמד בתלמוד תורה, אתם יודעים, כיתה א', בתלמוד תורה שלנו, תלמוד תורה מורשה, במשך שנים רבות, שנים רבות, הילדים היו בכיתה א', פותחים חומש בראשית, ומתחילים, ואומר השם אל אברהם, לך לך מארצך, אותך בית אביך, ישרך. למה? כי הרב ציודה היה אומר, מלך לך, מתחיל העניין שלנו, מתחיל העניין של עם ישראל. פרה-היסטוריה. הוא אומר, שנייה, על הכלל הזה אין דורשים מעשה בראשית, הוא אמר, ילדים קטנים, בוא נגיד, לא בורים, הרב ציודה אמר את זה בפירוש, אבל הרבנים, תלמידיו שהכירו את זה, אמרו, הרב ציודה אמר, לך לך מתחיל הזה, לילדים קטנים, אנחנו צריכים לפגיש אותם עכשיו עם דברים מורפלים. בכיתה ו', כלומר, כל שנה לומדים ספר, א', ב', ג', ד', ה', דברים, בכיתה ו', הם מתחילים בראשית. הילדים גדולים, כל אחד יתפוס דברים יותר מורכבים, זה כן. אבל, שוב רבות, אני אומר לך, לא שרב ציודה, מה ההסבר שהיה לנו, והיינו מסבירים את זה בשיעורים שאנחנו נותנים גם לכל מיני מקומות, מורים מורות, אני מלמד גם מורים מורות איך ללמד, אז היינו בהם, כולם יודעים מראשית, ומרשה לא מתחילים מבראשית, גם הייתי מסביר להם, שאני אנחנו עכשיו רוצים ללמד ילד קטן, זאת אומרת ללמוד לו מידות, ללמוד לו לאהוב את השם, עכשיו מה הוא לומד? השם זה, אין איש תם הראשון, אין איש את חווה, אין איש את זה, אין איש את זה, החריב את העולם, היה מבול, אבל, איזה השם זה? אני לא רוצה... אם אתה מפגיש את הילד הקטן עם הדין האלוקי, בתחילת דרכו, לא ברור שאתה בונה לו משהו טוב. לכן היה הדרכה, ללכת אליך לך.
אומר שכאילו ילדים בגיל הזה בעצם עדיף להפגיש אותם קודם, נגיד מפרשה...
טוב, טוב השם.
בדיוק.
טוב השם.
חסד.
חסד, אברהם וזה... זה היה הגישה, שוב, של... היו תלמידי הרב ציודה ש... כמה שידוע לי שהרב טאו, מי שהיה שואל את הרב טאו, בתלמידי תורה אחרים, הוא אמר שאפשר בראשית. זה לא, כך שזה לא כזה, זהו. לימים, אחרי, לא יודע, לפני איזה, לא יודע, עם 10 שנים, קצת פחות, הגיעה הכרעה, מלמדים בראשית ונוער. מלמדים בראשית ונוער.
גם מלמדים את כולם בראשית.
כן, כן. גם אנחנו, כן. אני, יש לי איזה דף שאני נותן, אני מרצה בבתי מדרש, נקרא למורים, למורות, מכללה, כל מיני מקומות, איך ללמד. אז יש לי דף, והדף הראשון כאילו כתוב שם למעלה, הכותרת, מדוע אנחנו לא מלמדים פרשיות בראשית ונוח. השבוע אני צריך להתחיל, אמרתי שם למישהו שיושב על המקלע, אמרתי לו, תעשה לי טובה, תשנה שם מילה אחת, ותכתוב, מדוע לא לימדנו פרשיות בראשית ונוח. אז ממש אתמול, אני אומר לכם פה, כי אני בדיוק מתחיל ללמד עכשיו, בבית השם מלמדים, במכללה, וזה, עשינו את השינוי הזה, מדוע לא לימדנו. חשוב להסביר למה לא לימדנו, כדי לדעת איך ללמד נכון.
האם יש מקום לזה היום גם?
מה?
לעניין הזה שלא ללמד ילדים קטנים בראשית?
יש, יש חושבים שכן, שלא. אתה יודע, מעניין, לפני, אני פה מלמד חתנים, לפני, זה סיפור, טוב, זה סיפור בסיפור. התקשר אליי תלמיד שלמד אצלי לפני 27 שנים, אחרי פסח. אומר לי את השם, וזה, זכרתי, הוא גר פה בשכונה, אני פגשתי אותו מאז גיל 5, כן? הוא אומר לי, הרב, אני פה מדריך את החתנים לחתונה, תדריך אותי לחתונה ותעשה לי את החופה. כאילו, שנים לא עלינו שום, מה? לא משנה, סיפור ארוך, הוא דטלש עכשיו וזה, אבל יש לי זיכרון טוב ממך, אני רוצה שאתה... טוב, זה היה סיפור מעניין, מרגש גם. כשהתחלנו ללמוד, זה פלא, כאילו, היה לו זיכרון מאוד חי מהבית ספר, למרות שזה המון שנים. והוא אומר לי, הרב, נכון בכיתה א', התחלנו מלך לך? ולא מזה... אמרתי לו, וואו, כן, אתה... אמרתי, אבל היום שינינו את זה, והסברתי לו למה. אז הוא אומר, לא, לא, נראה לי הגישה הראשונה שלכם יותר טובה. אני בעד הגישה הקודמת. כן, ככה הוא אומר, כן. זה יפה, זה נכון מה ש... והוא לא ידעתי, כאילו, אבל הוא בא, הוא רוצה...
אני בתור אחד שגדל במוסדות החילוניים, בספר
חילוני וגן חילוני וכל הדברים האלה,
אני יכול להגיד לך שבצורה גורפת וחד משמעית, אין בכלל שיח על הדבר הזה שהיא בכלל להתחיל מבראשית. כן, לא, ברור, כן. הסיבות האלה פשוט באים, לומדים אותך מבראשית, ברא השם את השמיים ואת הארץ, וזהו. כן. אבל אני חושב שהחשיבה הזאת היא מאוד נכונה.
כן, אז מה עשינו? לא, אבל מה עשינו? אז למה כן הגענו לבראשית ונועה? כי בראשית, אם אתה בא עכשיו ואתה אומר, השם ברא את העולם, וכל רצונו להיטיב לבריאותיו, ואני מלמד אותם ביום הראשון מה השם ברא, ואיזה טוב יש לנו ממה שנברא ביום הראשון. ביום השני, ביום השלישי, פירות, עצים, ים, יבשה, אור, כל הדברים האלה, כל יום, אני מלמד יום אחד, יום, כאילו כל... כל יום אני מלמד יומיים, שלושה, איזה טוב השם במה שנברא. ואני מפגיש אותם כן עם הטוב האלוקי, דרך בריאת העולם. לכן זה היה כן מקום לשים את השינוי הזה, והשנה כבר הערכתי, בראשית נוח לימדתי כל אלול. שבוע שעבר חזרנו ללימודים, התחלתי לך לך, כמו תחילת שנה. אומר רב ציודה, הנה, תכף, אז הבנתם כאן, הנקודה הזו, אין לנו מגע בדברים מורפלים. זוג הפרשיות בראשית נוח, גם הוא במובן מסוים פרה-היסטוריה. התורה, תראו, זו מילה חריפה, כאילו כאן. התורה מתחילה בעיקר מלך לך. כי התורה ניתנה לעם ישראל. מגיד רב ליעקב, רב ישראל, לעם אלוקי אברהם. התורה היא הוראה פונה אלינו, לאורותם. מהפסוק, ויאמר השם אל אברהם, מתחילים הביאורים שלנו. לפני זה הכל ערפל. כמו הרב ציודה, לא רצה שאנשים ייפלו בכל מיני דברים מורפלים, ומעשה בראשית וזה, יכולים להגיע להרבה טעויות. אז לכן הוא כותב את זה ככה, מתוך אחריות, אחריות חינוכית כזו. לכן אין דורשים במעשה בראשית, אין דורשים בפרה-היסטוריה, במשהו לפני התגלות הבירה של השם עלי אדמות. צריך להיזהר מפני המרופל. אנחנו חיים בזמן, ולא בעולם הבא שהוא מעל הזמן. העולם הבא נקרא עולם שכולו ארוך, נצח. רוב הטעויות, כן, טעויות באמונה, באיזה נובעות, מהתעסקות האדם במעבר בין הזמן למה שמעל הזמן, כן? שיותר מדי נכנסים לחפור בזה, אפשר לפעול בהרבה טעויות. זה ההזרה של הרב ציודה. האדם נמצא בעולם, והקראנו לקבל עד אחד מה חוותו בעולמו, ולא לעסוק בדברים מורפלים של עולם הבא ופרה-היסטוריה. אחר כך אומר הרב ציודה, על כל פנים התורה מקיפה את הכל, ודרך התורה יש מקום לגשת במידה מסוימת לבעשה בראשית. הנה, אז זה נותן לנו כן את המקום כן לגשת למעשה בראשית, שאני מלמד, אני מלמד את הפסקה הזאת בבתי מדרש שאני מלמד, אני מבין להם את הפסקה הזאת. בסדר לך מזמן, למה לא? להיזהר במיוחד שמלמדים ילדים קטנים, לא להגיד להם דברים מושגים, רוחניים וזה, מורפלים. צריך להגיד להם דברים ברורים. זה מדהים איך שהילדים, אני בא עכשיו מכיתה א', כל יום אני בכיתה א'. איזה הבנה, היום מישהו בא לצפות בי. הוא לא, זה מלמד, בא לצפות בי, איך אני מלמד. אין, אומר, מה, איזה רמה זאת, מה, איזה דיבור, איזה אמירות שהם אומרים. מדהימים. אבל, קיצור, יש לזכור ימות עולם, שלפני שנות דור ודור, תראו איך אמר ציודה, שלוש שורות מהסוף, בזהירות גדולה, אפשר לגשש קצת במעשה בראשית. אתם שומעים? זה הסיבה למה כן. יש לי הוכחות פה לשני הצדדים, אז גיששנו קצת. מתוך התורה שניתנה לנו, מתוך שאלה אביך ישראל, התורה שלו זה, שירדות, כן, ולא כמובן. עכשיו, נושא אחר שהרב ציודה נגע בו, הוא היה מדבר עליו הרבה, והרב ציודה היה לו גם ידיעות רחובות, הוא למד גם חוכמות כלליות וכל מיני, בקצרה ככה, אבל הוא הקיף וידע את הדברים, והוא היה נפגש עם אנשים, פרופסורים, אני יודע, פילוסופים, וידע מה לדבר איתם. הם היו מאוד מתפעלים. אז כאן, הרב ציודה אומר, בשתיים, לפעמים, מזכירים התנגשות בין התורה להתחדשות המדע. וכי, שואל, התפתחות המדע אינה מעשה השם? מעשה השם הולך ומתגלה גם בכל ההתפתחות המחשבתית, האינטלקטואלית והאידיאליסטית. השם לא עזב את הארץ. אז כלומר, אתה לא יכול להגיד שיש משהו מדעי שהוא סותר את, את התורה, כן? יש ביטוי של אריסטו, המדע הולך וגדל, הולך וגדל, ומגש עם הנצח. וכן ביטוי בשם פרופסור פרנקל. פרופסור פרנקל, יש לי קלה שהיא הנכדה שלו. פרופסור פרנקל הזה. הוא היה הראשון, פרופסור יעקב פרנקל, הוא היה הראשון ככה בשם פרופסורים שדיברו בנושאים של פסיכולוגיה וזה.
פרופסור למה?
לא זוכר. הירא שמיים הוא בעל שם עולמי במדע. המדע הולך ומתגדל, הולך ומתדבק באמונה. כן? לבחור ששאל על סתירות בין תורה למדע, בחור שאל אותו, אמרתי לו בקיצור, לא כל מה שאומרים בשם המדע זה מדע, וגם לא כל מה שאומרים בשם התורה זה תורה, כן? הסתירות נובעות בזה שלא יודעים את המדע כמו שצריך, את התורה כמו שצריך. לא כל אחד ראוי ודי מומחה לדבר בשם התורה. שני הדברים צריכים להתברר למיתותיו. אחרי הבירור, רוב השאלות מתנדפות ממילא. בכל זאת, זה דברים בודדים שבהם נשארה הסתירה. לכן צריך להכיר שאומנם יש לנו כוח הבנה שנתן לנו יוצר האדם, יש לנו חוכמה ובינה שנתן לנו הכונן לאדם דעת, אבל עם כל זה לזכור מה אנו, מה חיינו. אנחנו אמנם חלק חשוב מאוד, כמו שכתוב אשר עצר את האדם בצלמו, אבל אנחנו לא הכל. נכון שאתה עצת לבני אדם, אבל יש עוד מיליוני עולמות, והנהגת ריבונו של עולם מקיפה את כל מרחבי המציאות הענקית הזאת, את כל העולמים, את כל הדורות, מתחוכה מחוץ כל העולמים, כן? לא, זה לא רק העולם הזה. כלומר, אם אתה בוחן את הדברים בראייה המצומצמת שלך של העולם הזה, יכול להיות סתירות, אבל אם אתה מבין שיש היקף יותר גדול, יש דורות, יש עולמים וזה, אז הסתירות כאילו... שורה 19, הביאורים המדעיים שלנו, השייכים לאדם לאדם, אינם חלקיים, ויש להם מקום רק בתור חלק של מעשה בראשית הגדול. לכן, בניגוד לגויים, שם שכחי אלוקים, הרב צודי היה מזכיר את זה הרבה, היינו במוצא שבת, היה הבדלה. היו אוכלים את צור, כבר סעודה שלישית, היו באים לאכול את צור. בבוקר, לילה ובוקר היו כמה תלמידים. בסעודה שלישית, זה כזה פתוח. היו באים, אוכלים, שרים וזה, אף שאתה מדבר קצת, ואז היה הבדלה, ערבית הבדלה, ואז היה מתחיל את השיחות האלה, שיחות הרב צבי יהודה. ובהבדלה, או בהבדלה, או שמיד אחרי ההבדלה, בתוכן נתנו, אצל הספרד, אצל האשכנזים, המסתיים שם, ויהיו הימים האלה, ומדובקים בירתך. הסוף שם, ומדובקים בירתך. הרב צבי יהודה היה אומר את זה ככה, בצורה מיוחדת. היה אומר, ומדובקים בירתך, ככה. הוא אומר, הגויים, הם שוכחי אלוקים. שוכחי אלוקים, יש פירוד. יש בהם פירוד, זה פירוד. ואנחנו, מדובוקים בירתך, אנחנו דוויקים, אנחנו ככה, ככה, זוכר את הניגון הזה שר צי יהודה, מדובוקים בירתך. זה היה, כנגד, לא, בטח, לא הייתי מתפלא אם זה היה כתוב פה, אבל זה לא כתוב פה. אנו סוחרים את ריבונו של עולם, אשר מלכותו מקיפה את כל היום, וזה מתקרבים לנו יותר אל האמת. ואז יותר ויותר מתברר שהאמת המדעית שלנו אינה אלא אמת אנושית, זמנית וחלקית, לעומת האמת האלוקית, שנצחית וקרדית, לעומת התורה. כן, אז הסתירה הגיעה שזה זה אלוקי וזה אנושי. אז האנושי, הוא לא מקיף את הכל. לכן נראה כסתירה. זה מה שהרב צבי יהודה מסביר בסוגיה הזאת. דבר נוסף, שהרב צבי יהודה מאוד מקפיד ומאוד מאוד מדבר, באמת זה העניין של יחס נכון לאישה, לנשים. הוא היה מאוד מקפיד בכבודם ו... בין הסיפורים שלא הבאתי כאן בדף הראשון, שלא הבאתי, אולי כן הבאתי? לא. לא, קודם ראינו, הוא היה שואל על הטבחיות אם הם אכלו, אם זה, כן? אז הוא היה אומר, אישה חייבת ללמוד אמונה. האמונה זה לא מצוות השסע זמן גרמה, אז ודאי היא חייבת. נשים פטורים, זה זמן גמר, אבל אמונה זה... זה אומר, אברך, אתה צריך לדאוג למזונות אשתך, גם למזונות הרוחניים שלה. כן. היו אוכלים אצלו, היו באים זוגות לאכול אצלו. אז היה, הוא היה בוצע על הלחם, ונותן שתי חתיכות לאיש, שהוא ייתן לאשתו. יכול להיות שזה היה גם עניין של צניעות, אני לא יודע, אבל מה שהוא היה אומר, הוא אומר לו, התחייבת במזונותיה, אתה צריך לתת לה. ואם אפילו היה זוג מאורס, היו באים מאורסים, תמיד אשתי מצטערת שהיא פגשה אותי אחרי שהפצודה נפטר. אז זה לא זכין. אז קצת אחרי שהוא נפטר, פגשתי אותה ממש באותה שנה, וכשביום החתונה עליתי לקבר של הרב ציודה, ככה, הרב קוק, הרב ציודה, אחד ליד השני. אז גם למאורסים, אז הוא היה נותן למאורס הזה, הוא אומר, תתרגל שאתה חייב במזונותיה, תתרגל, נותן לו. אז אצלנו בבית זה קבוע, וכל הילדים שלי גדלו על זה, וכולם, נגיד שבבית באים הילדים שלי זה, אז אני נותן תמיד שניים לבעל שייתן גם לזה, וגם הם נוהגים ככה בביתם, כאילו לכל הזה, זה כבר מסורת כזו, מהרב ציודה, שנותנים. אומר הרב ציודה, מקור שלוש, שנות דור ודור מתחילות בבריאת האדם, ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. בתחילה נברא אדם דוד פרצופים, ככה כתוב, כאילו שזה היה מחובר משני צדדים, צד זה, והוא ניסר, איזה נסירה כזו, הפריד ביניהם. אחר כך התפרד לזכר ונקבה. לכן נאמר, בצלם אלוקים ברא אותו, בלשון יחיד. ואחר כך מופיע ברא אותם בלשון רבים. מה שהרב ציודה מדגיש, צלם אלוקים של האדם כולל שני גוונים, איש ואישה. הרמב"ם מבאר שצלם אלוקים הוא הצד השכלי, הצד הרוחני שבאדם, ורש"י מבטא אותו עניין במילים שונות, דעה ודיבור, שניתנה לאדם דעה ודיבור. אומר הרב ציודה, זכר ונקבה הם שני צדדים של צלם אלוקים כשבאדם, כן? והם אלה אין כאילו חלילה להנמיך מישהו, או הם שני צדדים של צלם אלוקים. בפרק הראשון של פרשת שורה 9 מקור 3, בפרק הראשון של מסופר באופן כללי על ששת ימי בראשית. אחר כך חוזרים הדברים ביתר פירוט. מהפסוק, ויבן השם אלוקים את הצלע, לומדים חז"ל שנתן הקדוש ברוך הוא בינה יתרה באישה יותר מבאיש. מתוך כך אפשר להבין שביטויים הנראים כהמתת האישה, של האישה אינם, באמת אינם כאן. יש פה חידוש עצום של הרב צבי יהודה, על הברכה שאישה מברכת שעשה אני כרצונו. כן, האיש מברך שלא עשה אני אישה. הוא אומר, הנה, שלא עשה אני אישה. והאישה מברך שעשה אני כרצונו. זה נשמע כזה דיאבת כרצונו. זה מה שיצא, זה אני כרצונו. הוא אומר, הרב צבי יהודה, ממש לא. הוא אומר, הרב צבי יהודה, בוא נסתכל מאיזה חומר נברא האיש ומאיזה חומר נברא האישה. האיש מה נברא? מהאדמה. חומר, חומרי. נכון, והפך מהבעל האדמה הזאת שהוא צייר שם, הפיך פה נשמת חיים. אבל האישה מאיפה נבראה? השם לקח צלע כבר מהאיש החי, שכבר היה לו נשמה אלוקית, וברא את האישה. אז האישה נבראה מחומר הרבה יותר רוחני כבר. חומר הרבה יותר מזוכח. אז הברכה ש... ולכן היא יותר מכוונת לרצון השם. האיש יש לו התמודדויות עם התאוות, חומריות, עד שהוא מגיע לרצון השם, זה קשה. אבל האישה, היא מכוונת לרצון השם. היא נבראה מחומר יותר טהור, מזוכח. אז ברוך שעשה אני כרצון, היא מודה להשם שעשית אותי כרצונך, שאני מכוונת לרצונך. זה הפירוש של האב. הכרת את זה, הרב יאיר? מה? זה אף לב אפלה. כך צריך לחנך את התלמידים, שלא יחשבו שזה משהו של... זה לשבח. הנה, בשורה 12, נוסח הברכה שעשני כרצונו אינו צמצום, אלא אדרבה גדלות, בינה יתרה, אישה יותר אלוקית מהאיש, היא יותר כרצונו, כרצון השם. לעומת האליות האלוקית של האישה, הגבר יותר אנושי, יותר שכלי, פרקטי. המעשיות היא גילוי האנושיות, לכן באיש מתגלת פרטיות, כי המעשיות האנושית היא פרטית. באישה יותר בולט יותר הכלליות, השייכת לאליות, דבר זה נקרא בלשון הקודש, שהרבה דברים מבוטאים בלשון נקבה, חדשות, נפלאות, יום קטנות, לשון נקבה יותר מתאים לעניינים אבסטרקטיים, אליות האלוקית של האישה היא בינה יתרה שלה. שורה 21, על כל פנים אלה הם שני גוונים בתוך צלם אלוקי הכללי, כמו שצלם אלוקים שבאדם מקיף איש ואישה, כך סגולת ישראל המיוחדת, כוללת איש ואישה, וגם נשים שייכות לברכות, למצוות. נשים הרצות לקיים מצוות עשרת בני גרמן, יכולות לברך עליהן. ואיך הן מברכות, אשר קדישנו אותה וציוונו, הרי אינם חייבות, אז יש רבנו תם, יש רבנו תם בתוספות, איפה זה? בראש השנה אולי? אני זוכר? רבנו תם בתוספות, אומר, הן יכולות להתחייב ולברך, למה? כי ההתחייבות היא כלל ישראלית. התורה ניתנה לכלל ישראל בכללותו, שבחרבן עם כל, נתנה תורתו. כן, אז כך פוסק הרבנו תם, ונשים אשכנזיות, ברכות על לולב, ברכות לקוע ושופר, כן, ספרדים, לא, אבא אליהו כן אומר לברך. היום אמר לי איזה יהודי, דיברנו, הוא היה גר באזור נחלאות עם רבנים מאוד גדולים, הרב פתל, החמיב של הרב עובדיה יוסף, הרב עובדיה יוסף, עוד. אז לא יודע, פתאום הוא אומר לי, אתה יודע מה, הוא אומר, גדלנו עם כל... והוא אומר, בדיוק הוא נגע בזה, הוא אומר, לא יודע, נתנו לאישה לברך על הלולב, לא יודע היום למה נמנעים, הוא אומר לי. לפי הרב אליהו, אני חושב, נדמה לי ש... לא גורם, לא זוכר. הרב עובדיה אומר שלא יברכו נשים על מצוות עשה כאלה של לולב, שופר. אבל תוספות, כן, רבנו תם אומר ש... כי הם התחייבו, הם התחייבו, הם היו במתן תורה גם כן, הם מחויבות כמו כולם. הרבה פעמים הרב צבי יהודה היה, זה לא הופיע כאן, המשפט הזה. הוא היה אומר, הגישה היסודית קודם כל, ישבה כתוב אישה לאיש, לכל הדינים שבתורה. קודם כל מתחילים יש שוויון, כן? אחרי זה יש שינויים, לפי הטבע, לפי כן צריך שינויים. אישה היא צריכה, פעם הרגשתי את זה על בשרים ממש, מה זה שלא נתנו לאישה מצוות עשה זמן גרמן. כי יש להם מצוות חשובות בבית לעשות. היה איזה אשתי, קיבלה איזה פנדצית שהסתבך, חודש ימים הייתה בית חולים, חודש ימים. מפסח ראשון, פסח שני, הייתה בית חולים. ביום החג הייתה בית חולים. ואני בבית, שבעה ילדים קטנים. הקטן היה יונק עד אותו רגע, פתאום אין לו אוכל. לא יודע, החזיק בקבוק. ממש. אני על המנצח על המלאכה. אז ערב אחד, ככה אחר הצהריים, ערב אני יודעים, אוכלים מארוחת ערב. תן לזה, לזה, זה בקבוק, זה ככה, ככה, לא התפעלתי מנחה. עזב את הכל, אומר לגדולות, תשימו פה עין, אני תכף בא. אני רצת לזה, ואני אומר, איך שהגעתי למניין, חיפשו שם חזן בדיוק. ראו אותי, יורם, יופי, יופי, בוא תהיה חזן. אמרתי להם בסוף הלשון, תראו, אני לא בטוח שאני חייב להתפעל עכשיו, ואני לא יודע אם אני יכול להוציא אתכם ידי חובה. חזן, יכול לצאת חזן, אני לא יודע אם אני יכול להוציא אתכם. תקלו עליי, כאילו נפלתי מהשמיים, או משהו התאבש אצלו. אז מה עכשיו, אישה? אישה צריכה להכיל את התינוק, צריכה לזה, זה לא צריכה להתפלל. פעם אחת ביום, בסדר. מעולה. אבל זהו, כי היא עסוקה לא מתוך פחיתותה פטרו אותה, אלא מתוך העיסוקים החשובים שלה בבניין בית ישראל, אז פטרו אותה מכל מיני דברים. וזה נכון שזה יש סדר, יש לא כאלה שהיום מנסים לבטל את כל המציאות של איש ואישה. זה יעזור להם. זה קיים, כן. גם זאת, ראש הנלחמים נגד זה, בסוף הלכה וילדה תינוק. כן. בסדר, לא משנה. היא בסוף, כן, היא נפלה בה למה שהיא נלחמה נגדו. מעט השם היית הזאת. שורה 29. גם, אז כאן הרב צבי יהודה אומר, גם במעשה בראשית אפשר לראות צד בו האישה יותר גדולה מהאיש. האיש נברא אפר מן האדמה, ובתוך חומר זה, והיפך באפם נשמת חיים. לעומת זאת, האישה נברא מן הצלע, שכבר הייתה שלחת לצלם אלוקים. היסוד והשורש שלה הוא אלוקי. לפעמים מחלקים בין איש ואישה, שכל, רגש, יש להבין זאת בצורה יותר גדולה ואמיתית. לאיש שייך צד היצירה, ולאישה הצד האלוקי של עשני כרצונו. נפלא מאוד הלימוד הזה. מה, נמשיך לנוח? יש לנו עד 1:10 מנחה, בסדר?